הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת, פרק 8 שרצים, פרק 14, בדף עין דלד, בדף היומי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב יחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני צדה בשבת ובדיני חובל בשבת. אומרת המשנה 8 שרצים האמורים בתורה. התורה בויקרא פרק י' א', פסוקים כ"ט למד למד א', מנתה 8 מיני שרצים שנבלותיהם מטמאות במגע. כל יתר השרצים למרות שנאסרו באכילה, אבל אין נבלותיהם מטמאות. אבל 8 מיני שרצים שמיד נמנה אותם, הם מטמאים אף במגע. חולד, אכבר, צב ענקה, כוח לטאה, חומת ותנשמת, אלו הם 8 השרצים שנמנו בתורה. אומרת המשנה 8 שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהן חייב. אדם שצד אותם בשבת, הרי שהוא חייב מפני שאלו הם מינים שבמינם ניצודין, כלומר, דרך העולם לצוד את המינים הללו של השרצים. לעומת זאת, אדם שצד בשבת מין שאין במינו ניצוד, הדין הוא שהוא פטור והוא לא עובר על איסור תורה. אדם שחובל בשבת כל בעל חיים ועושה חבורה ויוצא דם, הרי שהוא חייב או מדין נטילת נשמה כפי שראינו, כי בהוצאת דם מעט ישנה נטילת נשמה פורטה קצת, או שהוא חייב מדין צובע, או שהוא חייב מדין מפרק תולדה של דש. כל זה דווקא אם הוא ראה שאדם יצא. לעומת זאת, אם אותו אדם לא ראה שאדם יצא, אבל הדם נצרר ונאסף מתחת לאור, הדבר תלוי. אם המדובר הוא בבהמה שיש לה אור, הדין הוא שזה נחשב שהדם יצא, אלא שבסופו של דבר הוא לא יצא לבחוץ, אבל הוא נצרר מתחת לאור. לעומת זאת, בשרצים שאין להם אור, הרי זה נחשב הדבר מכיוון שאדם לא יכול להיצרר שם, כאילו הדם לא יצא כלל ועיקר, אלא רק זז בתוך השרץ ממקום למקום. לכן אומרת המשנה, הצדן והחובל בהן חייב. מדוע? כי אותם 8 שרצים נחשבים כשרצים שיש להם אור, ומכיוון שיש להם אור, הרי שלמרות שאדם לא יצא לבחוץ, הרי זה נחשב שהוא יוצא מהם דם והוא עובר על איסור חובל בשבת. אומרת המשנה, לעומת זאת, ושאר שקצים ורומסים שאין להם אור, לכן החובל בהן, אם לא יצא דם לבחוץ, הוא פטור, מפני שאין האור שלהם נחשב כאור, אלא חלק בלתי נפרד מהבשר, והאדם כעת נצרר שם, אין זה נחשב שהוא נצרר, אלא הוא עדיין בתוך הבשר, והוא בסך הכל זז ממקום למקום, ולכן אותו אדם פטור על חבלה, אלא אם כן כמובן, אם יצא דם לבחוץ, הרי שהוא עבר על איסור נטילת נשמה. ולגבי אדם שצד שאר שקצים ורומסים, הדבר תלוי, הצדן לצורך, כגון לצורך רפואה או לכל צורך אחר, חייב. לעומת זאת, אדם שצד אותם ושלא לצורך, פטור. חייב האוף שברשותו של אדם, כלומר שגדלו בביתו ונעשו בני תרבות, וגם אם הם יוצאים מהמקום שלהם ביום, הרי שהם עתידים לחזור לשם בלילה, הצדן פטור מפני שהם נחשבים כניצודים ועומדים, כי אין דרכם להישמת מיד הבעלים שלהם. לעומת זאת, והחובל בהן חייב לפי שיש להם אור, למרות שלא יצא אדם לבחוץ, הרי זה נחשב שאדם נצרר מתחת לאור ועבר על איסור נטילת נשמה. עד כאן בסייעתא דשמיא ראינו את המשנה, כעת נראה את הגמרא. הירושלמי מביא כאן את המחלוקת שנחלקו רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש בדברי המשנה בחולין בבבלי בדף קכ"ב עמוד א'. במסכת חולין מביאה שם המשנה מחלוקת תנאים לגבי 4 שרצים מתוך 8 השרצים, ענקה, כוח, לטאה וחומת, שאלו הם 4 מתוך 8 השרצים שנבלותיהם מטמאות במגע, ודנה שם המשנה, האם אורותיהם מטמאים כבשרם או לא. לדעת חכמים, דעת הנקמה, האורות של השרצים הללו מטמאים כמו הבשר. מדוע? מפני שהאורות הללו אינם נחשבים כאור מחמת שהם רכים ודקים מאוד, ולכן הם נחשבים כמו הבשר, וממילא הם מטמאים כמו הבשר. לעומת זאת, רבי יוחנן בן אורי חולק וסובר שגם השרצים הללו דינם כמו יתר, כמו כל שמונת השרצים, שאין אורותיהם מתאמים כבשרה, שהנפקמינה לכך שהם נחשבים כשרצים שיש להם אור, זה גם לגבי זה שהאור שלהם נחשב כדבר, כישות בפני עצמו, ולכן האורות הללו אינם מתאמים כבשרם. רבי זריקן אמר בשם רבי יוחנן אימי, התפלגון, נחלקו בכך רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אחד אמר דברי הכל, אחד מהם אמר שהמשנה שלנו היא כדברי הכל, היא גם כדעת חכמים וגם כדעת רבי יוחנן בן אורי, שאומנם נחלקו, האם השרצים הללו האור שלהם נחשב כמו הבשר או לא, אבל כל המחלוקת שם זה דווקא לגבי טומאה, האם האורות שלהם מתאמים כמו הבשר בטומאת נבלה, שהרי כל שמונת השרצים מתאמים כנבלה. אבל לגבי איסור חובל בשבת, כולם מודים שהאור שלהם נחשב כאור. ומחלוקת רבי יוחנן בן נורי ותנא קמא במסכת חולין במשנה בדף קכ"ב היא אינה רלוונטית למשנה שלנו. במשנה שלנו לגבי דין חובל, לגבי האדם שמכה את השרץ ולא יצא ממנו דם, אבל נצרר שם דם מתחת לאור, גם רבי יוחנן בן נורי וגם תנא קמא מודים שהאור הזה נחשב כאור, ומכיוון שכך, למרות שהאדם לא יצא מחוץ לשרץ, זה נחשב שהוא עבר על איסור חובל. וחונה אמר וחברו סבר במחלוקת, כלומר שהמשנה שלנו שסוברת ששמונת השרצים יש להם דין של אור, ולכן יש איסור חובל למרות שלא יצא דם לבחוץ, זהו דווקא כשיטת רבי יוחנן בן נורי, שסובר שהאור הוא חלק בפני עצמו, והוא לא נחשב כחלק בלתי נפרד מהבשר. וכשם שרבי יוחנן בן נורי סבור שם במשנה בחולין שהאור אינו מתאמה כמו הבשר, מפני שהאור הוא יחידה נפרדת מהבשר, אם כן, על פי שיטתו מתבארת משנתנו שסוברת שיש איסור חובל למרות שלא יצא דם לבחוץ. אמנם לפי שיטת חכמים, לפי שיטת תנא קמא במסכת חולין, שסוברים שהאור שם הוא חלק בלתי נפרד מהבשר, והאור שם מתאמה כמו הבשר, אם כן, לפי שיטתם, גם שמונת השרצים, אין זה נחשב שיש להם אור, כי האור הוא חלק בלתי נפרד מהבשר, ואם אדם יקה את השרץ, את השרצים הללו, את שמונת השרצים בשבת, הדבר תלוי. אם יצא דם לבחוץ, הרי שהוא עובר על איסור חובל, כמו בכל השרצים שבוודאות אין להם אור. אבל אם לא יצא דם לבחוץ, הרי שאותו אדם לא עבר על איסור חובל, כי אין זה נחשב שאדם נצרר אצלם מתחת האור. ולא ידין מנעה מרדה ומנעה מרדה. אין אנחנו יודעים מי אמר מה. מה אמר רבי יוחנן ומה אמר רבי שמעון בן לקיש. רוצה הגמרא לפשוט, אמר רבי זעירא, נפרש מילהון דרבנן מן מילהון. ניתן לברר מה כל שיטה אמרה לפי המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש בדין הבא. דתנינן תמה, מביאה הגמרא כעת משנה, בחולין בדף קכ"ב עמוד א' בבבלי, אלו שאורותיהן כבשרן, אור האדם שמת, ואור חזיר של יישוב מפני שאורו רך, והוא ראוי לאכילה כמו הבשר, ולכן האור שלו מתאמה כמו הבשר. רבי יוסף אומר, אף אור חזיר של בר, שגם מחוץ ליישוב, שאף הוא אורו רך. ובהמשך מונה שם המשנה, בעלי חיים נוספים שאורותיהם מתאמים כבשרן, אור הענקה, הכוח, הלטאה והחומת, שאלו הם ארבעת שרצים מתוך שמונת השרצים. ומסיימת המשנה שם ואומרת ששיטת רבי יוחנן בן נורי, שכל שמונת השרצים יש להם אור, והאור שלהם נחשב כיחידה נפרדת לחלוטין מהבשר, וממילא אין אורותיהם מתמאים כבשרם. ושם נחלקו בעניין זה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר לא שנו, כל מה שהמשנה שם אמרה, שהשרצים ובעלי החיים הללו יש לאור שלהם דין של בשר, והאור אינו נחשב כיחידה נפרדת. זהו דווקא, אלא לאיסור, דווקא לגבי איסור אכילת נבלה, שמי שאוכל את האור עובר על איסור אכילת נבלה או על איסור אכילת שרץ. וגם לגבי טומאה, שהאור שלהם מתאמה כמו הבשר, מפני שהאור אינו נחשב כיחידה נפרדת. אבל ללקוט, האם אדם שאוכל שם את האור לוקה כמו אדם שאוכל את הבשר של הנבלה, או כמו אדם שאוכל את בשר השרץ? אור הוא ואין לוקין עליו משום נבלה. לגבי זה הוא נחשב כאור, כלומר כיחידה נפרדת. ולכן אדם שאוכל את האור אינו לוקה עליו, כי מדאורייתא האור הזה אינו נחשב כיחידה נפרדת. ורק חכמים החמירו בעניין. כך סבור רבי יוחנן, אבל רבי שמעון בן לקיש חולק ואומר, משנה תמימה שנה רבי, כלומר רבי שהביא את המשנה הזאת, הוא סובר שהאור של השרצים הללו נחשב כבשר לכל דבר ועניין, בין לאיסור, בין ללקוט על אכילתו, ובין לטומאה. ואם כן, רוצה הגמרא לפשוט שמדברי רבי יוחנן במשנה בחולין, שביאר שגם חכמים מודים שאין דין מלכות למי שאוכל את האור, מפני שמדאורייתא את האור נחשב ליחידה נפרדת בפני עצמה, ורק חכמים החמירו שהאור יחשב כמו הבשר, אבל מדאורייתא האור הוא יחידה נפרדת ולכן אין שם דין של מלכות. אם כן, יוצא שרבי יוחנן בן נורי סבר שגם לפי חכמים אדם שחובל באותם שרצים בשבת, למרות שאדם לא יצא לבחוץ, אותו אדם יהיה חייב. מדוע? כי הרי מדאורייתא האור הזה נחשב כאור והוא לא חלק מהבשר. והראיה, שאם האור הזה היה נחשב כחלק מהבשר, מי שהיה אוכל את האור בוודאי שהיה לוקה עליו. אבל מזה שתנקם השם מודה, לפי שיטת ריש לקיש, לפי שיטת רבי יוחנן, שמי שאוכל את האור הזה הוא אינו לוקה, כלומר האור הוא יחידה נפרדת. אם כן, בוודאי, כשנבוא לדון מצד איסור חובל בשבת, כשאדם מכה את השרץ הזה ולא יוצא מהשרץ דם, הדין הוא שאם השרץ הזה האור שלו נחשב כיחידה נפרדת, אם כן אנחנו דנים שהאור הוא יחידה נפרדת והאדם נצרר מתחת לאור, וממילא מי שהיקה את השרץ הזה ונצרר שם דם מתחת לאור, עבר על איסור נטילת נשמה, עבר על איסור חובל. לעומת זאת, אם אנחנו נסבור שהאור הוא חלק בלתי נפרד מהבשר, אם כן זה רק נחשב שאדם זז ממקום למקום בתוך הבשר עצמו, והוא לא עבר על איסור חובל, הוא לא עבר על איסור נטילת נשמה. ולעומת זאת ריש לקיש שסובר, שגם לגבי מלכות חכמים סוברים שהאור דינו כמו הבשר, ומי שאוכל את האור הוא לוקה. אם כן נמצא שלפי שיטתו מדאורייתא, האור הזה אינו נחשב כאור. ואם כן, בוודאי שהמשנה שלנו שנויה כדעת רבי יוחנן בן נורי. אבל לפי שיטת חכמים, מכיוון שהאור הזה אינו נחשב כיחידה נפרדת, אלא האור הוא חלק בלתי נפרד מהבשר, אם כן אדם שחבל בשרצים הללו ולא יצא דמם לבחוץ, הדין הוא שהוא יהיה פטור. לאחר שפשטה הגמרא את שיטת רבי יוחנן ושיטת ריש לקיש, ואנחנו יודעים מי אמר מה, מביאה הגמרא ברייתא שמסייעת לשיטת רבי יוחנן, וברייתא שמסייעת לשיטת ריש לקיש. מתניתא מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין. מתניתא מסייע לרבי יוחנן, מביאה הגמרא ברייתא שמסייעת לשיטת רבי יוחנן. אומרת הברייתא, שמונה שרצים יש להם אורות, כלומר האור שלהם נחשב כאור ולא כבשר, וממילא החובל בהם בשבת למרות שלא יצא דם לבחוץ הוא חייב. אמר רבי יוחנן בן נורי לחכמים, כשם שהשרצים הללו האור שלהם נחשב כיחידה נפרדת לגבי דין חובל בשבת, לפיכך אומר אני, שמונה שרצים יש להם אורות גם לגבי טומאה, שהאור שלהם אינו מטמא כמו הבשר. ואם כן, הברייתא הזאת מסייעת לשיטת רבי יוחנן שסבר, שהמשנה שלנו שסוברת שאדם שחובל בשמונה שרצים למרות שלא יוצא דם לבחוץ הוא חייב, היא כדברי הכל, כי גם חכמים וגם רבי יוחנן בן נורי נחלקו רק לגבי דיני טומאה, אולם לגבי חובל בשבת כולם מסכימים שהאור נחשב כיחידה נפרדת, ולכן למרות שלא יצא אדם לבחוץ, אותו אדם יהיה חייב. ומצד שני מביאה הגמרא ברייתא מתניתא מסייעה לרבי שמעון בן לקיש, מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לשיטת ריש לקיש, אומרת הברייתא, החובל בשרצים, אדם שחבל בשבת באחד משמונת השרצים שראינו מקודם, והדם לא יצא לבחוץ, עת שיש להם אורות עם אותם שרצים, האור שלהם נחשב כיחידה נפרדת כאור ולא כחלק מהבשר, אם כן הוא חייב, כי זה נחשב שהאדם נצרר שם. ועת שאין להם אורות, אבל אם הוא חבל באותם שרצים שהאור שלהם אינו נחשב לאור אלא הוא חלק בלתי נפרד מהבשר, הדין הוא שפטור. לעומת זאת רבי יוחנן בן נורי חולק ואומר, אומר אני, כל השרצים יש להם אורות. בברייתא הזאת אנחנו רואים שיש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יוחנן בן נורי, לא רק לגבי דין טומאה, האם האור נחשב כחלק מהבשר או לא, אלא המחלוקת ביניהם היא גם לגבי חובל בשבת. אם כן, יש מכאן ראיה לשיטת ריש לקיש שסבר, שאותה המחלוקת שקיימת בחולין בדף קכ"ב עמוד א' בבבלי, לגבי דין טומאה, האם האור הוא חלק בלתי נפרד מהבשר ומי שאוכל את האור לוקה או לא לוקה, אותה מחלוקת תהיה קיימת אצלנו לגבי חובל בשבת, ורואים שמהברייתא הזאת ישנה ראיה לשיטת ריש לקיש. מביאה הגמרא אמורא נוסף הסובר כשיטת רבי יוחנן, רבי יוסף ברבי בון אמר בשם רב, אורו ואין לו קין עליהן משום נבלה. ואתיה, כי העידה, אמר רבי יוחנן, הדברים הללו מתאימים למה שאמר רבי יוחנן, כי כאן אנחנו רואים שהאמורה הזה סובר שהבעלי חיים שראינו במשנה, שאורותיהם נחשבים כבשר לגבי טומאה, ומי שאוכל את האור הוא עובר על איסור, זהו רק מדרבנן. אבל מדאורייתא, האור הזה לא נחשב כבשר אלא כאור, ולכן מי שאוכל אותו לא עובר על איסור נבלה. אם כן אנחנו רואים, ראיה לשיטת רבי יוחנן, שהאור הזה הוא יחידה נפרדת, בוודאי גם לגבי חובל בשבת. ממשיכה הגמרא לעסוק בדיני צדה. הצד זיזין, זבובין, חיגזין ויעטושין בשבת, הדין הוא שהוא חייב משום צדה. לעומת זאת ורבי יהודה פותר, מפני שאין הדרך לצוד את המינים הללו, וכן היה רבי יהודה אומר אין חייבין משום איסור צדה, אלא דווקא על דבר שדרכו ליצוד, אבל דברים שאין דרך האדם לצוד אותם, אין חייבים עליהם בשבת מצד איסור צעידה. ממשיכה הגמרא לדון הצד חגבים בטל, בזמן שיש טל על הארץ, הדין הוא שאותו אדם פטור, והסיבה היא שאז עיניהם של החגבים מתעברות, והם נחשבים כניצודים ועומדים, וממילא הוא לא צד אותם כי הם היו ממילא ניצודים. ממשיכה הגמרא ואומרת בשרב, אדם שצד את החגבים בזמן של חום ויובש, הדין הוא שהוא חייב מפני שאז אין החגבים נידונים כניצודים ועומדים, אלא אז דרכם להישמת מפני זה שרודף אחריהם, ולכן מי שצד אותם בכל זאת עובר על איסור צעידה. אלעזר בן אחבאי אומר, אף בשרב בשעה שמקלחין פטור, אף בשרב למרות שאז החגבים דרכם להישמת מיד זה שרוצה ומעוניין לצוד אותם, בזמן שמגיעים כל החגבים ביחד כקבוצה כיחידה אחת, באותו זמן מחמת שהם צפופים וקרובים אחד לשני, אם כן הם מזומנים לקחת מהם בנקל, והרי הם כניצודים ועומדים, ולכן הוא יהיה פטור. המשכה הגמרא ואומרת, הצד צבי חיגר, או אדם שצד צבי סומה, או אדם שצד צבי חולה, או קטן, הדין הוא שהוא פטור מפני שהוא נחשב כניצוד ועומד. לעומת זאת, אדם שצד צבי ישן, הוא חייב, ומה הטעם לכך? הרי הצבי ישן, ואם כן לכאורה הוא ניצוד ועומד, ומדוע הוא חייב? מבאר הירושלמי, דוקה מצחדה ופתח חדה. דרכו של הצבי כשהוא ישן, הוא לא ישן לחלוטין, אלא תמיד יש לו עין אחת פתוחה, דוקה מצחדה ופתח חדה. הוא סוגר עין אחת ופותח עין אחת כדי להשגיח ולהישמר מפני רודפיו. לכן הצבי הזה אינו נחשב כניצוד ועומד, ומי שצד אותו חייב בשבת. ממשיך הירושלמי ואומר, אמר רבי ינאי, מותר להרוג את הצרעה בשבת מפני פיקוח נפש. ותעני כן, מביאה הגמרא ברייתא, שממנה עולה שיש ראיה לדין זה של רבי ינאי. חמישה מינים של בעלי חיים נהרגים בשבת, זבוב מצרי, וצרעה שבנינווה, והקרב שבחדיו, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה שבכל מקום. הנה למדנו שהצרעה היא מסוכנת, ולכן מותר לצודה בשבת מפני פיקוח נפש. מביאה הגמרא מעשה שנפל נחש בשבת לתוך בית המדרש, ועמד נפתי אחד והרגו, אמר רבי, פגע בו כיוצא בו. כלומר, אותו אדם שהרג את הנחש, הוא חילל את השבת, וזה נקרא פגע בו כיוצא בו. שואלת הגמרא, ולא מן הדברים הנהרגים בשבת אינון? הרי הנחש הזה שבארץ ישראל, הוא מאותם מינים המסוכנים. ואם כן, אותו אדם עשה כדת וכדין. ומדוע רבי כעס על אותו אדם? משיבה הגמרא, פטר לה, צריך לבאר את הברייתא, בבאין להזיק. יש הבדל בכל חמשת המינים הללו, זבוב מצרי, צירה שבנינווה, הקרב שבחדי ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה שבכל מקום. אם הם באים להזיק, רק אז מותר לצוד אותם, מותר להרוג אותם. לעומת זאת, אם הם לא באים, אם הם לא רצים אחר האדם, אסור להורגם. ומכיוון שבאותו מעשה שנפל נחש לתוך בית המדרש בשבת, הנחש לא רץ אחריו, וכנראה שלא היו מצויים שם אנשים שהוא יכל להזיק להם, לכן רבי גינה את אותו אדם שהרג את הנחש. אומרת הגמרא, תנא רבי יעקב אומר, הרואה נחש והעקרב בתוך ארבע אמות שלו, זהו סימן מן השמיים שראוי היה שימות בהם, אלא שרחמים של מקום מרובין, ולכן אותו אדם ניצא. אמר רבן שמעון, במה דברים אמורים? בזמן שלא הרגן. אבל אם הרגן לא נראו לו, אלא כדי שיהיה לו זכות שיארגם. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך לא נראו לו, אלא כזכות. כלומר, מן השמיים לפי דעת חכמים הראו לו את הנחש בכדי שהוא יארגו, ואף אם הוא לא יספיק להורגו, הרי יש כאן עדיין זכות שמן השמיים רצו לזכות אותו שיהרוג את אותו נחש. מביאה הגמרא פסוק המופיע בתהילים בפרק ממתת פסוק ב', שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, ומביאה הגמרא, מה זה כל יושבי חלד? רבי יחא אמר נחלקו בהבנת פסוק זה, רבי אבהו ורבנן. חד אמר, למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה? מדוע הפסוק ממשיל את האנושות לחולדה? אלא לפי שכל מה שיש ביבשה, יש בים. אבל הרבה מינים בים מה שאין ביבשה, ואין חולדה בים, כלומר, אין בריאה בים כדוגמת החולדה. ויוצא אם כן שהחולדה היא יוצאת מן הכלל, שהרי כל בריאה נמצאת ביבשה ישנה בים, ורק ישנן בריאות בים שאינן ביבשה. ולכן הפסוק מכנה את אותם האנשים הדרים ביבשה, יושבי חלד, כלומר, הם דרים באותו מקום שהוא מושבם של החולדות שאין כדוגמתן בים. וחורנה אמר, חברו האחר ביאר, למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה? למה הפסוק ממשיל את אנשי העולם לחולדה? אלא מה החולדה הזאת גוררת ומנחת? דרכה של החולדה, שהיא אוספת ואוגרת מזון רב, ומנחת אותה במקום מחבו, ואינה יודעת למי היא מנחת, שהרי אין לה מה לעשות עם כמויות כל כך גדולות של מזון, שהיא אוגרת במקומות המחבו שלה. כך הן כל באי העולם, גוררין ומניחין, גוררין ומניחין, ואינן יודעין למי הן מניחין. וזהו שנאמר בפסוק בתהילים, פרק למתת פסוק זין, אך אבל יהמיון יצבור ולא ידע מי אוספה. כעת ממשיכה הגמרא לבאר את הפסקה הבאה במשנה. ראינו במשנה, חייב העוף שברשותו של האדם, הצדן פטור מפני שהם נחשבים כניצודים ועומדים, לעומת זאת והחובל בהם למרות שלא יצא דם לבחוץ, הרי שהוא חייב. מבארת הגמרא, לא אמרו אלא שברשות אדם. מתי המשנה אומרת שאדם שצד חייב העוף שברשותו הוא פטור? כי החייב העוף נחשבים כניצודים ועומדים. זהו דווקא שהחייב והאדם נמצדים תחת מרותו של האדם. האם אינן ברשות האדם? אם אותה חיה, אותה בהמה, אותו עוף, מרדו בבעלים שלהם ונשמתים ממנו, הדין הוא שהוא חייב על צעידתם בשבת, כי הם כבר אינם ניצודים ועומדים. אמר רבי יסע עד האמרה, מכאן למדנו, שור שמרד, הצדו בשבת, יהיה חייב מפני שהוא אינו ניצוד ועומד. ממשיך הירושלמי ואומר, רבנן דקיסר אין חכמי הישיבה בקיסריה, אמרו בשם רבי אבדן, אור של אוף טהור, הדין הוא שמותר לכתוב עליו מזוזה. כלומר, אם לאור של האוף היה דין שהוא חלק מהבשר, הרי שלא היה ניתן לכתוב עליו ולאבד את האור שלו ולעשות ממנו קלף של מזוזה. לעומת זאת, מכיוון שאנחנו דנים שהאור הוא יחידה נפרדת ויש לו דין של אור, אם כן ממילא אפשר לכתוב עליו מזוזה. כעת נלמד בסייעתא דשמיא משנה בהלכה ב'. אומרת המשנה, אין עושים הילמי, כלומר מי מלח מרובים, המשמשים לצורך כבישת ירקות בשבת, אסור לעשות זאת. אבל עושהו מי מלח בכמות מועטה, וטובל בהן פיתו, ונותנו, כלומר את ההילמי, את מי המלח, לתוך התפשיט. אמר רבי יוסי, ועלו הילמי, בין מרובה ובין מועטת. אם כן, כיצד המשנה מחלקת ואומרת שמותר לעשות הילמי מי מלח מועטים, אבל אסור לעשות הילמי מי מלח מרובים. ואלו הן מי מלח המותרים. אומר רבי יוסי, איזה סוג של מי מלח איתנו לעשות בשבת? דווקא אם הוא עושה זאת בשינוי, נותן שמן בתחילה לתוך המים או לתוך המלח, ורק לאחר מכן מערב את המים עם המלח. עד כאן בסייעתא דשמיא ראינו את המשנה. מבארת הגמרא, מבאר הירושלמי, אין עושין הילמי בשבת. מה בין הילמי ומה בין מלח? מכיוון שלעשות מי מלח בשבת אסור, אם כן מדוע מי מלח מותר והילמי אסור? המשנה אמרה, אין עושין הילמי בשבת, אבל עושה הוא מי מלח, וכי מה ההבדל ביניהם? מיישבת הגמרא, הילמי צריכה אומן. הכלל הוא שהילמי שזה הוא מי מלח מרובים, צריך לדעת ולהיות אומן ומומחה, בכדי לעשות את הילמי. מכיוון שמדובר בכמות גדולה, וצריך לדעת באופן מדויק את הכמויות שצריך לערב כדי לעשותה. ומכיוון שכך הדבר נחשב ונראה כמלאכה, ואסור לעשותו בשבת. אבל לעומת זאת מי מלח מועטים, אין צריכה אומן, אלא כל אדם בכוחו ובידו לעשותם, ולכן אין זה נראה כמלאכה, והפעולה הזאת מותרת. רב חונה אמר, כל שנותנין לתוכה לתוך התערובת מלח, והיא נשרת, כלומר היא נמסה מיד, זו ימי מלח שהתירה המשנה לעשותה. לעומת זאת ושאינה נשרת, כלומר, היא אינה נמסה, אלא רק לאחר שמערבים אותה בחוזק, זו הילמי ואסור לעשותה בשבת. מביאה הגמרא דעה נוספת, אמר רבי אבהו, כל שנותנים לתוכה, לתוך המי מלח הללו ביצה והיא שוקעת, זוהי מי מלח שמותר לעשותה. וכל שאינה שוקעת, כלומר היא צפה מחמת שיש שם כמות גדולה של מלח, זו אילמי ואסור לעשותה, או מפני שנראה כמלאכה, או מצד מלאכת מאבד. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.